בוקר טוב רבותיי. אנחנו עסקנו שבוע שעבר ביחס החיובי שבין אדם לחברו. בין אדם לחברו באופן כללי וגם בזוגיות באופן מפורט. כן. העניין הבסיסי להיות נחמד. אני הזכרתי בשבוע שעבר שהעניין הזה של להיות נחמד הוא לא רק עניין של תורה. הוא דבר בסיסי, אנושי, שכל בן אדם ישר מבין אותו, והרבה אנשים ישרים ברחבי העולם מדברים עליו ומשתדלים לעשות אותו. זה דבר חשוב. אני רציתי בשיעור הזה היום לנסות להעמיק יותר. הנציב מוולוז'ין כותב שגם דברים שהם שייכים באנושות באופן כללי, אצל עם ישראל, כשקיבלנו את התורה במעמד הר סיני, אנחנו עלינו דרגה. אנחנו מקיימים את אותם הדברים שכל בני האדם עושים אותם, אנחנו מקיימים אותם במדרגה עוד יותר גבוהה. לדוגמה, מביא הנציב מוולוז'ין, יש עניין של כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם, זה דבר פשוט. זה אלה ההורים. מבחינה אנושית, זה פשוט שכל בן אדם צריך לכבד את הוריו. ואפילו בגמרא מובא סיפור על גוי שכיבד מאוד את אבא שלו. אפילו עשיו הרשע היה מכבד את יצחק, אומרים חז"ל. אומר הנציב, אבל שימו לב, כשכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, יש לזה המשך. כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. מה זאת אומרת? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כבד את אביך ואת אמך, ובתור שכר תזכו לארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא דבר ששייך לגויים. ארץ ישראל היא ארץ הקודש. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, דווקא לעם ישראל, וזה לטובת כל העולם שדווקא עם ישראל יהיה בארץ ישראל ולא עמים אחרים. יש לנו מצווה מן התורה שארץ ישראל תהיה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות. ואת המצווה הזאת אנחנו מקיימים בזה שאנחנו הקמנו פה מדינה יהודית, ואנחנו בעזרת השם נלך ונקיים את המצווה יותר ויותר בעוד חלקי ארץ ישראל. אז מה הקשר בין כיבוד אב ואם לבין ארץ ישראל? כבד את אביך ואת אמך, זה צריך להיות, בגלל שזאת מצווה אנושית כללית, זה צריך להיות דבר שהשכר עליו הוא משהו ששייך לכל האנושות. והנה, הקדוש ברוך הוא מבטיח דווקא לכבד את אביך ואת אמך, את השכר של ארץ ישראל, את השכר הייחודי לעם ישראל, את השכר של ארץ הקודש. אז אומר הנציב, מכאן אתה רואה שנכון, כל אדם ישר באנושות צריך לקיים את כיבוד אב, כיבוד אם. זה פשוט. אבל כשאנחנו מקיימים כיבוד אב ואם, אנחנו כבר במדרגה אחרת, במדרגה של קדושה, במדרגה של תורה. ואנחנו מקיימים את המצווה לפעמים עם כללים גם קצת שונים ממה שאחרים מקיימים. יכול להיות שאותנו המצווה יותר מחייבת. אז כמו שזה נכון לגבי כיבוד אב ואם, הדבר הזה נכון גם לגבי העניין של הנחמדות, של היחס החיובי. הזכרתי בשבוע שעבר שיש עניין, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. כן? שמע, לך לא נחמד כשמראים לך פנים חמוצות, כשמתייחסים אליך בצורה עצבנית, בצורה לא נעימה, בביקורת. אל תעשה את זה למישהו אחר. זה ברמה האנושית. ברמה התורנית הישראלית, אנחנו קוראים לעניין בצורה חיובית, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, זה עניין גדול מאוד. זה לא עניין פשוט של רק לבוא ולהיות נחמד. מורנו ורבנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מזכיר בעניין הזה הרבה פעמים פרק בספר התניא של חב"ד. וזה, אני הבאתי לכם את הפרק הזה, בואו נלמד את הפרק הזה ביחד, ואז אתם קצת יותר תבינו למה אני מתכוון. יש פה עוד דפים למי שעדיין לא לקח. ואם יש מישהו ש... יש לו תניא, אנחנו מדברים על פרק למד ב' בספר התניא. אבל צבי יהודה זצ"ל היה אומר שזה הלב, למד ב' זה לב, הלב של ספר התניא. אז אתם מוזמנים לקחת את הדפים ולראות, כן? ברוך השם, בעל התניא היה תלמיד חכם גדול מאוד, ואנחנו עוד בתור התלמידים של הרב צבי יהודה, ודאי שאנחנו את הפרק המיוחד הזה אנחנו צריכים להכיר. בפרק למד ב' כאן כתוב כך. זה המשך, תודה רבה, זה המשך של דברים שבפרקים הקודמים, אבל הדברים מסוכמים כאן בצורה ברורה במשפט הראשון. והנה, על ידי קיום הדברים הנ"ל, להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. באופן כללי, גלובלי, כמובן, זה עיקרון בסיסי בתורה, הרי מה חשוב בעולם? לא החומר. החומר חשוב בתור אמצעי לרוח. ולכן, מה צריך לשמח בן אדם? צריך לשמח בן אדם כשהוא מתקדם מבחינה רוחנית. אם הוא מתקדם מבחינה גשמית, גופנית, טוב, בסדר, זה אמצעי טוב, אבל לא זה עיקר השמחה שלו. אומר בעל התניא, על פי זה, על ידי, הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל מגדול ועד קטן. עכשיו שימו לב, יש פה דבר לא פשוט. מה פירוש המשפט, המצווה, סליחה, ואהבת לרעך כמוך? דיברנו בשיעורים קודמים על העניין של רגשות. הרי קל מאוד, ואהבת לרעך כמוך, יש לי חבר טוב, זה החבר הכי טוב שלי. מה, יש לי בעיה לאהוב אותו? ודאי שאני אוהב אותו. כן, הוא החבר שלי בכל, במלוא מובן המילה, ואני אוהב אותו. מצוין. זה מה שאומרת המצווה, ואהבת לרעך כמוך? לא. ואהבת לרעך כמוך פירושו, תאהב את השכן שלך, ותאהב את נהג האוטובוס, ותאהב את היהודי הזה שעובר עכשיו ברחוב שאתה בכלל לא מכיר אותו, ותאהב את הבן אדם ההוא, ועוד מעט נבין לפי התניא, מה זה הבן אדם ההוא? מה אמרו לנו עליו? תאהב את כולם. זה מצריך עבודה שכלית ורגשית. עבודה שכלית אנחנו הולכים לעשות עכשיו בעזרת בעל התניא, להבין למה אני צריך לאהוב את כולם. ואחר כך אני צריך לעבוד על עצמי, ולפעמים צריך להתגבר פה על רגשות. השכן הזה בדיוק עשה לי צרות. צעק עליי אפילו. צודק? לא צודק? לא יודע. בוא נניח כרגע שאני לא יודע מי צודק. אבל לא נעים לי איתו. אני מחויב במצוות ואהבת לרעך כמוך להתגבר על הרגשות שלי כלפי השכן ולהגיד הוא בן אדם טוב, אני אוהב אותו. זה לא קל וזה חשוב מאוד. זו אחת המצוות הבסיסיות ביותר בתורה כולה. בואו נראה בפנים. מסביר בעל התניא, איך מגיעים למצוות ואהבת לרעך כמוך? כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו, כלומר, מה, הגוף? הגוף זה לא מה שמשנה. והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן, בשורשן ומקורן באלוקים חיים? הרי, מאיפה החיים שלנו? יש לנו נשמה, הנשמה היא נשמה אלוקית. הנשמה, אנחנו אומרים כל בוקר, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה ואתה, אתה יצאת. טוב, על מי אמרתי את זה? בתפילה אמרתי את זה על עצמי. אם זה נכון עליי, זה נכון עליו, ועליו, ועליו, ועל ההוא, ועל ההוא, ועל ההוא, נכון? באותה מידה כמו שזה נכון עליו. בגוף, אני עכשיו יש לי בעיה, שכן כעס עליי, אני נעלבתי. זה בגוף. ברגשות, בנשמה, שמע, השכן הזה יש לו נשמה אלוקית טהורה ויפה ונעימה, ולא רק זה. אומר, ממשיך בעל התניא, ושגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בשם אחד, רק שהגופים מחולקים. השכן הזה שהצבן אותי הוא אח שלי, אני אוהב אותו. יש לו נשמה אלוקית טהורה, לא סתם נשמה אלוקית טהורה, זה יש לו כל בן אדם בעולם. יש לו נשמה ישראלית. נשמה ישראלית פירוש הדבר, וזה לא מתחיל מבעל התניא, זה כתוב עוד במקורות קדמונים, שכל עם ישראל הם כאילו נשמה אחת שהתחלקה לגופים. איך אתה מתייחס לאצבע שלך? לאוזן שלך? מה? איך אני מתייחס לאוזן שלי? זה אני, זה חלק ממני. ואם אתה אוזן אחת, וזאת אוזן השנייה, באמת, תפסיק לספר בדיחות. אני זה אני. אז אני באוזן ימין, ואני באוזן שמאל, והכל זה דבר אחד. כך כל עם ישראל. אני והוא, זה לא אני והוא. זה אני ואני. אני בגוף הזה, ואני בגוף ההוא, ואני בגוף ההוא, ואני בגוף ההוא שם. דבר רציני מאוד, זה דבר עמוק מאוד, זה דבר מאוד לא פשוט. כותב החפץ חיים על בסיס אותם הדברים, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אדם מישראל. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אני לא אוהב אותו, ודאי שאני אוהב אותו. אלא מה, כרגע התעצבנתי עליו. לא קל לי. אני לא יודע אם אני צודק או לא צודק. איך אני יודע אם אני צודק או לא? אני מסתכל, אני רואה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אז ודאי שצריך לאהוב אותו. אם אני לא אוהב אותו, בטוח שאני לא צודק. כן, אורי. כן. אתה התעמקת עוד יותר, ואתה מקרב אותנו, אנחנו רק נדגיש את זה, כי זה מקרב אותנו לעניין של הזוגיות. הרי מה קורה בזוג? איש ואישה, הם נשמה אחת. אלא מה? הנשמה הזאת התחלקה לשתיים בצורה מאוד מעניינת. בצורה שחצי מהתכונות, תכונות מסוימות, נמצאות בחצי אחד, ותכונות אחרות נמצאות בחצי השני. אז מה קורה? כיוון שאלה תכונות שונות, יש התנגשויות, יש מריבות, יש אי-הבנות, יש כעסים. אבל יבואו ויגידו, רבותיי, הרי מה, על מי אני כועס? אני כועס על החצי השני ממני, בלי התכונות שיש בה, איפה אני אהיה? התכונות האלה חסרות לי. אני צריך אותה. מה אני אעשה בלעדיה? היא החצי השני של הנשמה שלי. היא השלמה של מה שאין בי. זה דבר הרבה יותר עמוק מאשר רק להיות נחמד. כן.
בעצם שזה אפשר להגיד את זה שאדם
שהוא
נשמה אחת,
הוא
בעצם
נברא
בצלם.
לפעמים, כן. בהחלט. לפעמים זאת האמת, ולא רק לפעמים, אלא ברוב הפעמים זאת האמת. ברוב הפעמים, מה קורה? נניח שאני טיפוס כזה שאני רוצה את הכל מסודר בדיוק ומוכן ומאורגן, ואשתי לא עושה לי את זה. למה היא לא עושה לי את זה? אמת? אני אסביר לכם למה היא לא עושה את זה. כי אם אני אהיה תמיד מסודר בדיוק, אני אהיה מרובה מדי. אני אהיה מקובה מדי. אני חייב כדי לחיות בצורה שלמה, אני חייב את החלק השני, מה שאנחנו קוראים היום, הזרימה החופשית. עכשיו, אדם שזורם חופשי, קשה לו להיות מסודר. אז האמת היא, אני צריך אותה והיא צריכה אותי. אני צריך את הזרימה והיא צריכה את הסדר. עכשיו, דרך אגב, לפעמים זה בדיוק הפוך. יש זוגות שהאישה מסודרת והאיש זורם. לא, יש פעמים כך ויש פעמים כך. ויש מצבים בכלל שלא, ששניהם זורמים, שניהם מסודרים, אבל יש להם השלמה בתכונה אחרת. לא צריך לחפש שתהיה מישהי שונה ממך. אבל באופן עקרוני אתה צריך לדעת שחלק גדול מהבדלים ביניכם זאת השלמה. עכשיו, יש מצבים שזה לא כך. אני מציע שנסיים קודם את הפרק בתניה, ואחר כך נראה, כי התניה פה זה דבר גדול, וכדאי ללמוד אותו בכלליותו, ואחר כך ניכנס לעוד מצבים בזוגיות. ולכן, העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, מי שמחשיב יותר את הצד האגואיסטי, את הצד הגופני, את הצד החומרי שלו, מאשר את הצד הרוחני, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר למדע. למה הוא התחתן? כי הוא אוהב יופי, והאישה הזאת יפה. הוא אוהב בישולים טעימים, והאישה הזאת מבשלת. הוא אוהב חברה נעימה, והאישה הזאת מדברת בצורה יפה. זאת לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית היא שותפות באישיות. אהבה אמיתית היא שותפות במטרות. אהבה אמיתית, כפי שדיברנו בהתחלה, זוגיות אמיתית, זה שיש מטרות גדולות אמיתיות בהקמת בית, והולכים למטרה הזאת בשותפות, וכמובן בודקים שגם השותפות הזאת תהיה שותפות של שני אנשים שנוח ונעים להם לעבוד יחד. אבל מתוך המטרות, מתוך השאיפות, מתוך הגדלות, ומי שלא כך, מי שאצלו השאיפות הן תפלות, או בכלל חלילה אין לו שאיפות, הוא, למה הוא אוהב אותה? כי הוא מרוויח משהו מזה. כי הוא מקבל משהו מזה. זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. הדבר נעלם, האישה מזדקנת והיא לא יפה, אין לה זמן לדבר איתו כי היא עסוקה בטיפול בילדים. היא עייפה, היא זה, אז אהבה נעלמת. בעיה גדולה מאוד. אנחנו רואים את זה מסביבנו בכל התרבות המערבית. אנשים מתגרשים חצי שנה אחרי הנישואין, שנה אחרי הנישואין, חמש שנים אחרי הנישואין, בגיל 30, 40, 50, 60. ויש כאלה שמחכים שהנכדים כבר יתחתנו ורק אחר כך מתגרשים. זה היה מצחיק אם זה לא היה כל כך עצוב. אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שמתחילה מאידיאלים, מרוחניות. אתה צריך לא להבחין בזה אצלה, אתה צריך לרצות את זה אצלך. אם אתה חי כך, אם אתה שואף כך, אז אתה באופן טבעי תחפש אישה שמתאימה לך. והיא תראה את זה והיא תרצה אותך. אבל אם אתה מחשיב יותר את הגוף שלך מאשר את האידיאלים, אז אתה תמצא בחורה שמתאימה לזה. טוב, אנחנו, אתה קצת מעביר אותנו לנושא אחר, שזה הנושא של החיפוש, שגם דיברנו עליו בעבר, אז אני אבקש את סליחתך, ובוא נחזור בפנים. וזה שאמר הלל הזקן, על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה ואידך פירושו הוא. מה זה? המצווה הזאת היא כל התורה כולה? כן, למה? כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולעלות את הנפש על הגוף מעלה מעלה. זאת אומרת, מה אנחנו עושים בתורה? מה המטרה של התורה? המטרה של התורה היא שאדם יחיה לפי המטרות של הקדוש ברוך הוא, לפי קידוש השם בעולם, לפי המטרות, לפי העניין של התורה, ולא לפי הגוף שלו. כמובן צריך שיהיה גוף בריא ומסודר ומטפלים גם בגוף. אבל לא בגלל שאני מחפש את התועלת הגופנית. את הכסף, אפילו את הבריאות. הבריאות היא אמצעי למטרה. אז זה הגישה בסיסית לכל התורה כולה, זה המפתח לכל התורה כולה. עידה, החשש זה פירוש. מה פירוש? מה זאת אומרת פירוש? ודאי, צריך ללמוד את כל המצוות ולהכיר את הכל. הכל זה פירוט של הגישה הבסיסית. להעלות את הכל עד עיקרה ושרשה דוקול על מין, וגם להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל. כמו שכתבתי לקמן, דהיינו במקור נשמות כל ישראל, למהווה אחד באחד דווקא, ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמות. יש לנו מטרה מרכזית לאחד את עם ישראל. אחדות של עם ישראל זה עמוד שכל התורה כולה נשענת עליה. כל קידוש השם בעולם נשען עליה. אם חס וחלילה יש חוסר אחדות בעם ישראל, זה דבר חמור ביותר. תקוד שבריחו לא שייה באתר פגים, וכמו שאומרים, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כמו שכתבתי במקום אחר באריכות. אז אם כן, יש לנו מצווה לאהוב כל אדם מישראל, לאחד את כל עם ישראל. חס וחלילה שלא יהיו פירודים ושנאות בעם ישראל. יבוא יהודי ויגיד, טוב, הכל בסדר, אני מבין, הכל טוב ויפה, כל זה כשהשכן פגע בי, הוא התכוון, הוא זה, אני לא יודע מי נכון, אבל מה אני עושה עם הגנב ההוא שגנב לי מהבית? זה כבר לא שכן שפגע בי אולי בטעות, אולי הוא צדק, אולי לא. זה גנב. זה בן אדם לא בסדר. אולי נקרא לו רשע. מה עושים עם ההוא, המאפיונר, הפושע? מה, גם עליו יש עניין של אחדות עם ישראל? מה עושים? כל האנשים שעושים צרות לעם ישראל בכל מיני צורות, מה עושים איתם? יבוא בן אדם, אתה אומר, שונים אותם. טוב, מה אומר בעל התניא? מה שכתוב בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא מצווה לשנותו, וגם לומר לרבו שישנאהו, אז לכאורה הבחור פה צודק. אדם רשע, אדם שחוטא, צריך לשנוא אותו. אומר בעל התניא, לא, לא הבנת נכון את הגמרא. היינו, בחברו בתורה ומצוות, הוא כבר קיים בו מצווה תוכיח את עמיתך. מה זה עמיתך? אם שאיתך בתורה ובמצוות, ואף או פי כן לא שב מחטאו, כמו שכתוב בספר חרדים. זאת אומרת, כל מה שכתוב בחז"ל, כל מה שכתוב במקורות, בתורה, בנביאים, בכתובים, בחז"ל, בראשונים ובאחרונים, על איזושהי מציאות ששונאים בן אדם מישראל, זה, יש לזה תנאי הכרחי גדול מאוד, שבלי זה אסור לשנוא. מה זה התנאי הזה? זה צריך להיות יהודי, שהוא כמוך, מבין שצריך לקיים תורה ומצוות, ואתה בא אליו ואומר לו, אדוני, אתה הולך לעשות דבר שעל פי התורה זה אסור. ואתה מוכיח לו שזה אסור. והוא אומר, לא אכפת לי שזה אסור. אני מסכים איתך, זה אסור, ואני רוצה לעשות את זה דווקא. אם אתה, הוא לא מקבל את דבריך, מראש, כי הוא לא מסכים בכלל לכל הבסיס שלך. אפילו אם הוא מקבל את הבסיס שלך, אבל אתה לא מסוגל להוכיח לו שזה אשר אתה צודק, כבר אין לך רשות לשנוא אותו. הוא מביא את זה פה בשם ספר חרדים, שזה בן דורו של השולחן ערוך, זה כתוב בעוד מקורות, זה, ככה זה הלכה למעשה. אין רשות על פי התורה לשנוא אף בן אדם מישראל. גם אם הוא פגע בך, גם אם הוא גנב, גם אם הוא מאפיונר, אתה צריך לרחם עליו, לא לשנוא אותו. כך אומר בעל התניא, כך אומרים ראשונים ואחרונים, בכמה וכמה מקומות. לא... בוא תראה. אבל מי שאינו חברו, ואינו מקורב אצלו, אז הוא לא מסוגל לבוא אליו ולהגיד לו, בוא תתקן, אתה לא בסדר, אתה צריך לעשות אחרת. הנה, על זה, על אדם כזה, תראו מה קורה פה, קורה פה כמעט הפוך. אם הוא חבר שלך, הוא לומד איתך בבית המדרש, אתה יכול לדבר איתו, שם יכול להיות שתהיה מציאות שמותר לך לשנוא אותו. אבל אם הוא אחד שבכלל לא לומד בבית המדרש, מסכן, הוא אף פעם לא הגיע למכון מאיר, הוא גדל בלי תורה, בלי מצוות, מה היחס שלך אליו? יותר רחוק? לא, הפוך. הנה, על זה אמר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, וכולי אוהב את הבריות ומכוון לתורה. מכירים את הביטוי הזה מאיזה מקום? כן, זה כתוב פה במכון מאיר. אוהב את הבריות ומכוון לתורה, לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו. ולכן נקראים בשם בריות בעלמה. לא כתוב, אחיך, עמיתיך, סתם, אנשים. צריך למושכן בחבלי אבותות אהבה. וכל היי ואולי יוכל לכוון לתורה ועבודת השם. ואפילו אם הוא לא מצליח לקרב אותם, אם לא, הוא לא הצליח, לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. זאת אומרת, את כל היהודים האלה שלא מקיימים מצוות, מה לא מקיימים מצוות? הוא גנב, נותן שוחד, רמאי, פגע בי, הוא גנב אצלי בבית. על זה נאמר אוהב את הבריות ומכוון לתורה. לא, 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 לא. למה לא? אתה לא היית בהתחלת השיעור. אתה לא אוהב אותו בגלל. אתה אוהב אותו כי הוא אדם מישראל ויש לו נשמה ישראלית קדושה והוא חלק ממך. אם אתה נפלת, קרה לך פעם חלילה שנפלת? האצבע, הרגל שלך נכשלה ונפלת וחטפת מכה. מה עשית לרגל? שנית את הרגל? לא שנית את הרגל. כך כתוב בתלמוד ירושלמי. אם יש לי שתי ידיים, היה לי פטיש ביד אחת. במקום לתת מכה למסמר, נתתי מכה ליד השנייה. מה אני צריך לעשות? צריך לתת מכה חזרה ליד הראשונה, נכון? יד ימין פצע את יד שמאל, יד שמאל צריכה לפצוע את יד ימין, מכות! הנה, הלכתי מכות. מגוחך! זה מצחיק, זה אפילו לא... אין פה בסיס למשהו. אתה וראובן ההוא שם, שגנב ממך, שפגע בך, אתם שתי ידיים של אותו בן אדם. אתה תיתן לו מכות חזרה? אתה תשנא אותו? חס וחלילה. זה בדין מעניש. מותר לך לתבוע אותו לדין, מותר לך לתבוע ממנו פיצויים, בהחלט, אין שום בעיה. לא, זה לא סותר. בוא תראה עוד הלאה. בוא נניח, מה הוא אמר? את מי? את כל היהודים בחוץ בכלל אסור לשנוא. אבל יש לי עדיין, יש אנשים שמחפשים. על מי אני יכול להתעצבן? את מי אני יכול? אני חייב מישהו לשנוא. המצב כזה נורא, כזה מרגיז, כזה איום ונורא. אני חייב לשנוא מישהו. את מי אני יכול לשנוא? בבקשה תגידו לי. אז טוב, לפי מה שבעל התניא אמר עד עכשיו, יש מישהו שאני יכול לשנוא. אם הוא למד איתי בבית המדרש, והוא חבר טוב שלי, ואני באתי לה ואמרתי לו, אתה לא בסדר, והתווכחתי והוכחתי לו, אז מותר לי לשנוא אותו, נכון? עכשיו תראו מה בעל התניא עושה לטיעון הזה. אומר, וגם המקורבים אליו, והוכיחם, הוא גם חבר שלו, והוא גם בא והוכיח והראה לו, ולא שבו מעוונותיהם. אז מה אתה אומר? שמצווה לשנותם? בסדר, מצווה לשנותם. אבל מצווה לאהבם גם כן. אין לך רשות להפסיק לאהוב אדם מישראל. אפילו אדם שמותר לך לשנות אותו. עד שנמצא בן אדם כזה, טוב, בסדר, יש, כן. היה לי חבר שלמד איתי בספסל הלימודים, ולצערי הפסיק לשמוע מצוות, ועוד יצא, ברח מארץ ישראל. טוב, אני לא יכול הרבה לעשות איתו, כי הוא לא פה, לא עלינו. נניח מצאתי מישהו, מציאה גדולה, רווח גדול, מצאתי מישהו שמותר לשנוא אותו. גם אותו אני חייב לאהוב. זה עבודה עוד יותר קשה, רבותיי. מה? לא, אמרנו שמישהו שהוא באמת הוכיח אותו, אילו תמצא מישהו כזה, זה כמעט בלתי אפשרי. אבל אילו תמצא, מה פירוש כמעט בלתי אפשרי? התנאים כותבים שאין בדואר כבר שלהם מי שיודע להוכיח. מה אנחנו נגיד? מה? להוכיח פירוש הדבר שאתה מספיק חכם, שאתה יודע לבוא לבן אדם שרוצה לחתור, ובתוך סערת הרגשות שלו, בתוך הדחף שלו, אתה יודע לחדור פנימה ולהגיד לו דברים של טעם שהוא יוכל לשמוע אותם ולקבל אותם. זה כישרון גדול מאוד. מי שיש לו כישרון כזה וישתמש בו, ואף על פי כן הוא לא שמע בקולו, אז יש דין שנאה. נכון, זה נדיר מאוד שיש מישהו כזה. ובסוף הוא לא יקבל. יש, לא, צריך, יש שני דברים. יש כישרון לדבר, להסביר, ויש את השאלה אם הבן אדם השני מקבל או לא. מי שאין לו את הכישרון הזה, בכלל לא קיים מצוות הוכיח תוכיח. אני לא יודע אם שמתם לב. אני כל הזמן אומר, יש שחושבים, מה זה הוכיח תוכיח? לך תצעק עליו. לא, לצעוק זה לא הוכיח תוכיח. הוכיח תוכיח, אמר הרב צבי יהודה זצ"ל, זה מלשון להוכיח. מה זה להוכיח? כמו חכם המתמטית, להראות לבן אדם שזאת האמת. בלי זה לא קיימת את המצווה ואין לך רשות לשנוא אותו. זה כישרון. וצריך איזשהו בסיס. למה הוא אומר כל הזמן שצריך להיות מישהו שמקורב אליך? כי אם הוא לא מקורב אליך, אין לך בכלל בסיס לדבר איתו. הוא שם ואתה פה. לך תדבר עם בן אדם שגדל ב... לא יודע איפה. תגיד לו, על פי התורה צריך לשמוע שבת. מה תורה? מי תורה? ממתי אני עושה את מה שכתוב בתורה? אבל אדם שכבר מודה בתורה ומסכים, והוא יחד איתך והכל, גם שם צריך כישרון רציני מאוד, כדי להסביר לו מה שהוא עושה זה לא נכון. ואם יש לך תנאי כזה שהוא קרוב אליך, ותנאי כזה שיש לך את הכישרון, וגם אחרי כל זה שהסברת לו הוא לא מקבל, אז מותר לך לשנוא אותו, ויש לך מצווה גם לאהוב אותו. זה עבודה קשה. זאת אחת העבודות הכי קשות שיכולות להיות. והוא מסביר, שתיהן הן אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם. שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם המחיה נפשם האלוקית. מאיפה הבן אדם הזה חי? הוא חי מהנשמה האלוקית שבו, ואמרנו שהנשמה האלוקית שבו זה חלק ממך. אתה חלק ממנו, אתם אחים. איך אתה יכול לא לאהוב אותו? אלא מה, אני גם שונא אותו. זה עבודה קשה. זה סיבוך. אבל זה קורה, זה אמת. יש מצבים שזה אמיתי. אני שונא את הרע שבו. יש מצב שבתוך בן אדם נמצא רע. הוא נהיה גנב. למה הוא נהיה גנב? כי יש לו בעיה בנפש שלו. יש לו פגם בנפש שלו. אז את הפגם הזה אני שונא. את הנשמה האלוקית שבו אני אוהב. וגם לעורר רחמים. בליבו עליה, על הנשמה האלוקית, כי בבחינת גלות בתוך הרע. מסכן. הנשמה שלו בוכה, הנשמה של הגנב הזה בוכה כל הזמן, מה עשית לי? יש בך, כן, הנשמה האלוקית הטובה הזאת, היא עכשיו תפוסה בתוך בן אדם שעובר עבירה, שגונב. רחמנות עליה. כן? והרחמנות, אני מדלג כאן על השורה הבאה, והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת אהבה כנודע, כמו ממה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. כלומר, אם אתה באמת מרחם עליו, אתה עוזר לו להגיע לתיקון. אתה עוזר לו להגיע לאמת. אתה עוזר לנשמה שלו. לנשמה שלו, לנשמה שלך. לנשמה של עם ישראל אתה עוזר. זה שביפה מאוד, זה שאתה מתעלה ומרחם, זה מעלה גם אותו. ואפילו אם אתה לא רואה את זה בפועל, זה עוזר לכל עם ישראל. זה מה שאומר רבי יונתן אייבשיט, שאם אתה רואה אדם רשע שהוא חולה, הוא חלה במחלה מסוכנת, תתפלל עליו. כי זה מזיק לעם ישראל שהבן אדם חולה. אם הוא יחיה, אולי הוא יחזור בתשובה. אם הוא יחיה, הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל. אם הוא ימות, אז מה אנחנו יכולים לעשות? זה כבר רק בעולם הבא יכול להשפיע. כן. טוב, עבירה שאפשר לסנוע בלי להוכיח, באופן עקרוני לא. זה הגדרה הלכתית. יש מצב שבן אדם מוציא את עצמו מעם ישראל. זה מה שכתוב פה בסוגריים. ולא אמר דוד המלך עליו השלום תכלית שנאה סנאתים אלא על המינים והפיקוסים שאין להם חלק באלוקי ישראל. מסביר הרב קוק באגרותיו שיש מקרה נדיר מאוד שיהודי מוציא את עצמו לגמרי מעם ישראל. היו במשך הדורות, היו מומרים. יהודים שעברו לצד השני לגמרי. הפכו להיות מוסלמים או נוצרים ונהיו שונאי ישראל הגדולים ביותר. יהודי כזה ניתק את עצמו מעם ישראל. הוא כבר לא בתור, הוא כבר לא חלק מעם ישראל. זה נדיר ביותר. לא מדברים על יהודי, לא שגונב, אפילו לא חס וחלילה שרוצח, אלא רק על מקרה נדיר של מי שניתק את עצמו לגמרי. כל יהודי אחר שייך לכללים ההלכתיים שכתובים פה רבותיי, זה אמנם לא ספר הלכה, תניה, אבל זה מובא בספרי הלכה בצורה כזאת, וזאת הלכה פסוקה. יש הלכות, מתי מותר לשנוא. אדם ששונא יהודי בלי מצב שהוא הוכיח אותו והוא קרוב אליו, וכל התנאים שכתובים פה, עובר על איסור דאורייתא, איסור של התורה. לא תשנא את אחיך בלבביך. עובר על מצוות ואהבת לרעך כמוך. זאת הלכה. עכשיו בוא על פי זה ונחזור לזוגיות. ונבין מה קורה פה. אנחנו באים ואומרים, אדם נשוי. אז קודם כל, נניח אפילו שלא היית יודע שהאישה הזאת היא החצי השני שלך. אבל היא אדם מישראל. אתה צריך לרצות את טובתה. אתה צריך לאהוב אותה. לא בגלל שאתה אוהב אותה אגואיסטית, נפשית, רגשית. לאהוב אותה כמו נשמה יקרה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה. לפעמים יש מצבים שמגיעים לייעוץ זוגי, זוג שהם במצב מאוד קשה. הם התחתנו, אבל הם לא, זה לא הלך טוב. יש ביניהם הבדלים מאוד מאוד גדולים. כשיש הבדלים גדולים כאלה וצריכים לחיות יחד בתור זוג, מתחילים לריב. וזה כמובן מגדיל את העניין, וזה מסבך את העניין, ולפעמים הם מגיעים לייעוץ, הדברים מסובכים עד הסוף. ולפעמים היועץ אומר להם, מסתכל על הזוג הזה ואומר, תראו רבותיי, אני לא מבין מה קורה פה. הרי אתה בן אדם טוב. אתה בן אדם טוב. יש לך מטרות טובות בחיים, ויש לך אישיות טובה. אתה בן אדם טוב. הוא מסתכל על האישה ואומר לה, את בן אדם טוב. את אישה טובה, לא דווקא בתוך הזוג הזה, אבל את בן אדם עם אידיאלים, עם מידות טובות, ואדם נחמד, ואדם... אז מה אתם רבים? אתם רבים כי הוא רוצה כך והיא רוצה כך. הוא עם אופי כזה והיא עם אופי כזה. אני מבין למה אתם רבים. אבל למה אתם לא יכולים להסתכל על עצמכם מעבר לכל הסבך הזה של המריבה? ולבוא ולראות קודם כל לבסס את העניין הזה שאתה מעריך את השני. אתה מעריך אותה והיא מעריכה אותך. אתה אוהב אותה, והיא אוהבת אותך. זה בסדר, אז יש ויכוח. תורידו את הטונים. תפסיקו להיות מתוחים כל כך. הכל צריך להיות בדיוק כזה וכזה. בסדר, יש דברים שהם חשובים. הם אמיתיים. אבל גם זה חשוב. זה שהאישה הזאת, יש לה נשמה יהודית, ואישה טובה, ואדם מישראל, והקדוש ברוך הוא אוהב אותה, אז לפחות תעשה לה קצת, תיתן לה קצת יחס חיובי בהתאם לזה. אני אומר, קצת יחס חיובי, היה צריך הרבה יחס חיובי. וזה עוד לפני שאתה מגיע למצב שאתה אומר, אבל האישה הזאת היא לא רק אדם ישראל, היא החצי השני שלך. אז בכלל מה אתה עושה פה? כן, יצא.
אפשר לחשוב שאם אתה טוב,
והשם
אוהב אותה,
בגלל
זה הוא הביא אותה אליך, כי הוא רוצה שאתה
נתאים לה. זה יפה מאוד, כן. כלומר, יש פעמים שקשה לבן אדם, כמו שאמרנו קודם, הוא צריך את ההשלמה הזאת, אבל קשה לו, כן? הוא צריך להפסיק להיות מרובע, וקשה לו. והקדוש ברוך הוא הביא לה אותו, כדי ללמד אותו לקח חשוב, אבל קשה לו עם זה. אז נכון, קשה לו, אבל הוא צריך לאהוב אותה. והוא צריך מאוד מאוד להיזהר. כל הדברים שאמרנו בפעם הקודמת, של להיות נחמד, כל זה טוב, יפה. אבל כאן צריך יותר מזה. כי אם אתה חס וחלילה פוגע בה, אתה פוגע בעצמך. אתה פוגע בעם ישראל. אתה עושה כאן מעשה מאוד מאוד חמור. ואני מדבר כמובן על פגיעה רגשית. לא לדבר על פגיעה גופנית. זה לגמרי מחוץ לתחום. יש כלל חשוב, קורה לפעמים, רגע, בואו נאגן את זה בתוך בעל התניא. הרי מה אמרנו? יש יהודי שהוא בן אדם טוב. יש יהודי שהוא בן אדם שלא הוכחת אותו. אותם אני אוהב. אבל יש יהודי שהוא בן אדם שעשה מעשה רע, ואני הוכחתי אותו. אם נשתמש בזה בתור משל, מה יכול להיות במצב של זוג? יכול להיות מצב שבן אדם בא ואומר, רגע, האישה הזאת היא לא בסדר, היא עושה לי דברים לא טובים, אני צודק, היא לא צודקת. יכול להיות. זה פותר אותך מלאהוב אותה? לא. אתם יודעים שאחד הדברים הכי גרועים שקורה, זה כשבא זוג להתגרש, והם מתנקמים אחד בשני. נקמה. רואים את זה כל הזמן. זוג מגיע למסקנה שאין ברירה, יש גירושין בתורה. חייבים להתגרש. לפעמים, מצבים מסוימים שבאמת הייתה פה טעות, אי אפשר להסתדר ביחד וחייבים להתגרש. אבל האדם בא והוא כל כך כואב, כל כך כועס, וכל כך שונא, שהוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות, להקשות את החיים למי שהייתה אשתו. זה לא בסדר. זה הרי אפילו אם היא מישהי, וזה כמובן מציאות מאוד מאוד נדירה, אפילו אם זאת הייתה מישהי שמותר לך לשנוא אותה, אבל אתה צריך גם לאהוב אותה. ונקמה בכלל אסורה על פי התורה. וכמובן, כן. כן. יש עניין מיוחד לאהוב תלמידי חכמים, לאהוב צדיקים, לאהוב אנשים שעושים מעשים טובים. זה להוסיף אהבה על האהבה שכבר יש לך. יש אגב גם עניין לאהוב את הגר, גר צדק. אדם שבא מתוך מטרה לקיים תורה ומצוות ומתגייר, עוזב את המשפחה שלו ואת העם שלו ובא ומצטרף לעם ישראל, יש מצווה מיוחדת לאהוב אותו. זה מוריד לנו מהמצווה לאהוב כל אדם מישראל? לא, זה לא מוריד לנו מהמצווה. זה לא מפחית בקיו זה את המצווה. עכשיו, אבל אני רוצה להמשיך במה שהתחלתי להגיד. צריך להבין שיש פה דאגות. יש פה מצב שבן אדם שונא. זה, כפי שראינו, זה חמור מאוד. יש פה מצב יותר גרוע מזה, שבן אדם מעליב, שבן אדם פוגע. זה דבר שחייבים להפסיק אותו. המצב הכי חמור, שלצערנו מגיעים למצבים כאלה היום, במצבים של זוגיות, הרב אבינר כתב על זה כמה פעמים, כי זה דבר כזה חמור, שאדם נותן מכות לאשתו. זה לא חמור. זה מחוץ לתחום. זה לא. אנחנו לא אומרים על זה, זה חמור. לא יושבים, אם יש זוג שיודעים שהבעל נותן מכות, או חס וחלילה אישה נותנת מכות, אבל זה פחות מצוי. אם יודעים שיש זוג שהבעל נותן מכות, לא ישבו איתם לשיחה. מצווה לעשות שלום בית, להסביר, לברר. אולי הבעל סובל, אולי הוא סובל. אני, על הסבל אני אדון איתו אחר כך. קודם שיפסיק לתת מכות. אם הוא לא מפסיק לתת מכות, לגמרי, לא מפסיק זמנית. אם הוא לא נמצא במצב שמכות הן לא קיימות, פסולות, אין מציאות כזאת של מכות. אם הוא לא מגיע למצב כזה, אנחנו אומרים לאישה, תתגרשי. גירושין זה דבר חמור. אם בעל שנותן מכות, אל תישארי, את מתגרשת מיד. אין מה לדבר, בסדר, לא בסדר, אין מה לדון. מה? כן, זאת הדרכה בסיסית, פשוטה, שכל אדם שמטפל ביחסי זוגיות, יודע את ההדרכה הזאת. לא, כשצריך נותנים גט. יש עניין, אתה אמרת פה דבר שהוא מוטעה, כן? אין, זה לא שקשים מנתינת גט, אלא יש מצווה לעשות שלום בית. גירושין זה דבר חמור, ואנחנו משתדלים כמה שיותר שיהיה שלום בית. אבל אם יש מצב של מכות, אז לא מנסים לעשות שלום בית. אומר, מנסים קצת לעצור את המכות. אם יעצור את המכות, יעצור את המכות. אם לא, אומרים לאישה, את מתגרשת עכשיו. אפילו אם זה בצדק. אין בדיוק, אין צדק למכות, לא משנה מה היא עשתה לו. אין צדק למכות. לא במובן הפרטי של הזוגיות, ולא במובן הציבורי, לצערי, אני צריך להוסיף היום. כן? כל מה שרוצים לדון על ענייני ציבור, ויש לנו הרבה מה לדון, כל מה שרוצים לדון על ארץ ישראל, הכל טוב ויפה. אחרי שמפסיקים את המכות. אין צדק למכות. כן. אתה שואל מה לגבי חינוך ילדים ומכות? ילד לפעמים צריך לתת לו מכה, אבל אתה נותן לו מכה לא מתוך כעס, אלא אתה נותן לו מכה מסיבות חינוכיות. זה נושא בפני עצמו, אנחנו לא נערבב את הנושאים. כן? אבל זה דבר שצריך מאוד להיזהר, כמובן, אם חס וחלילה מתעללים בילדים, אז גם כן, אין להורים שום משות לעשות דבר כזה. כן.
כן.
לא הבנתי למה בכל זאת. מישהו, למה, מאיפה דייקת שאין מקום לרגשות טבעיים?
אם אדם אומר לעצמו, אני צריך לאהוב את כולם, קודם כל אני חושב שמאוד קשה לנהל חברה עם גישה כזאת. בכל זאת, יש תופעות רעות. אנשים מרגישים ששונים על מפעים מסוימים. אז לא אוהבים את הבן אדם.
בסדר, אני עכשיו הבנתי את השאלה, אני אשתדל לענות עליה. אנחנו דיברנו הרבה בשיעורים הקודמים על הנושא של הטבעיות. טבעיות. מה זה להיות טבעי? להיות טבעי זה דבר יפה מאוד, כשאדם טבעי על פי הנחיה של האמת התורנית. יש אנשים שבאים ואומרים, אני באופן טבעי, אני כועס. אין דבר כזה. יש בן אדם שבא ואומר, כן, כתוב בחזל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כן? יבוא בן אדם ויגיד, אני באופן טבעי נמשך לעבודה זרה הזאת. אין, זה איסור, לא רק איסור, זה איסור שאם היה לנו סנהדרין, הוא היה חייב עונש מוות. יש מצב שבן אדם בא ואומר, אני באופן טבעי אוהב לגנוב. ברור לכל אחד שהדבר הזה פגום. הטבע חייב להיות מונהג ומונחה על פי התורה. מתוך זה שבן אדם בונה את התורה, ומה אמרתי לפני כמה דקות? איך אדם מתחתן? אדם מחפש אידיאלים, מחפש התעלות רוחנית, מחפש את התורה והמצוות והכל, ואז כשהוא מוצא אישה שיש לה את אותם אידיאלים, עכשיו הוא בודק שיש ביניהם גם קשר רגשי. הקשר הרגשי זה ביטוי טבעי. אבל זה בא מתוך הדברים התורניים. ואחר כך, על גבי זה, באים ונותנים לטבע לזרום בצורה טובה וישרה ואמיתית. אם מישהו מגלה שהטבע כביכול לא זורם בצורה ישרה, לא על פי התורה, יש לו חובה מוחלטת להשתנות. כמו שבן אדם שיגלה שפתאום הוא אוהב לגנוב, הוא חייב להשתנות. הוא לא יכול להישאר ככה. הוא לא יכול להסתובב כל החיים ולהגיד, אני אוהב לגנוב. אפילו אם הוא לא יגנוב, אם הוא ודאי שאם הוא יגנוב זה חמור מאוד. לכן, הטבעיות חייבת להיות מונהגת על פי התורה. אחרי שיש את הנהגת התורה, אנחנו מעוניינים שיתפתחו רגשות טבעיים. לא לזלזל ברגשות טבעיים. אבל רגשות טבעיים על פי הנהגת התורה. ואז הרגש הטבעי ילך ויתפתח ותהיה גם אהבה רגשית וגם קשר רגשי וכל הדברים האלה הם טובים מאוד. עכשיו, אם בא בן אדם, יש על זה הלכות מפורשות. דיברתי קודם על שכן. הזכרתי את זה כמה פעמים. בא הרמב״ם ואומר, רמב״ם, כל ההלכות, כן? זה התורה אומרת. אני רק הבאתי את זה מהרמב״ם. יש איסור לא לנקום. מה זה לא לנקום? במובן הפרטי, באת לשכן, והשכן הזה אומר לך, אני לא מוכן לעזור לך. אחרי חודש, השכן בא אליך ומבקש עזרה. מה אתה עושה? על פי התורה אתה חייב לעזור לו. אבל אומר הרמב״ם יותר מזה, אתה חייב למחוק מלבך, מרגשותיך, את כל הרגשות השליליים שלך כלפי השכן. השכן היה בסדר? לא, הוא לא היה בסדר. אתה חייב למחוק את הרגש השלילי כלפי השכן. אסור לך לשנוא אותו.
איך תשאל אחר כך?
אתה יהודי דתי? אתה רוצה לעשות אותו פי התורה? אז אני עכשיו אמרתי לך, הלכה של התורה היא כתובה בפירוש, אל תתווכח איתי. לא, אמרתי, איך, תשאל פעם אחרת, אנחנו באמצע שיעור, אל תיכנס כאן, אל תעשה כאן, תסיט את הדברים לדברים אחרים. אבל יש כאן הלכה ברורה של התורה, שמובאת בפסוקים, בפוסקים, ובהמון המון ספרים, שאדם צריך להבין, עכשיו זה קשה ודאי, אנחנו חיים בחברה שאנחנו רגילים לעשות את הכל על פי הרגש. אז בן אדם היה חס וחלילה בתאונת דרכים, הוא אומר, אני שונא את הנהג הזה שפגע בי. אנחנו צריכים להתרגל שהתורה נותנת קריטריונים אחרים. בוודאי, זה לא אומר שאנחנו צריכים בגלל זה לוותר לכל הנהגים, איזה יופי, הנהג ההוא, מהר, ההוא פנה פנייה לא נכונה, ההוא עשה כך, ההוא עקף, וזה לא, מה פתאום? יש חובה מוחלטת. ליצור מציאות חברתית שיענישו את האנשים שמסכנים אחרים, שיענישו את הגנבים. הכל טוב ויפה. ולכן אין שום בעיה לבנות ככה חברה. אבל כשאתה נכנס למצב שנוסף על העונש שהם מקבלים בבית הדין, במשפט, אתה גם שונא אותם, כותב הרמב״ם, זה לא בונה חברה, זה הורס חברה. השנאה הורסת את החברה, היא הורסת אותך, היא הורסת את היכולת לקיים יחסים חברתיים, השנאה אין לה גבולות, היא מתפרצת פה והיא מתפרצת שם,
והיא מגיעה בסוף, חס וחלילה, למכות ולדברים עוד הרבה יותר חמורים. ולכן, רבותיי, אנחנו הולכים על פי התורה. ואנחנו, בגלל זה למדנו פה דברי תורה. עכשיו, כשמדובר ביותר מזה, כאן מדובר הרבה יותר מזה. לא מדובר רק במבנה חברתי. מדובר בעם ישראל. באחדות של עם ישראל. מה כתב כאן בלתניה? אחדות של עם ישראל זה עמוד של כל התורה כולה. השנאה הורסת את האחדות הזאת. צריכים לסלק את השנאה. מה נחרב בית שני? השנאה. אומר הרב קוק, איך בונים בית שלישי? אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? אהבת חינם זה אהבה אפילו כשלא מגיע לבן אדם שיאהבו אותו. בכל זאת צריך לאהוב אותו. כשמדובר בזוג, אנחנו צריכים להבין שאתה אוהב את בת זוגך, לא רק בגלל שהיא עשתה לך כך, והיא עשתה כל הדברים נכונים, היא עשתה לך הרבה טובות. לא רק בגלל שפעם היא מצא חן בעיניך. אתה אוהב אותה כי היא החצי השני שלך. ואפילו במצב של חס וחליל, אתה מחליט שהיא לא החצי השני שלך מכאן והלאה, ואתה הולך להתגרש, היא עדיין בן אדם מישראל. וכל אדם מישראל הוא חלק נוסף, אתה חלק והוא חלק. ואתם, כפי שהוא הביא כאן, וכפי שאמרתי, מובא בהרבה מקורות, אתם שני חלקים של נשמה אחת. שנאה הורסת. היא הורסת לא רק את האדם השני, היא קודם כל הורסת אותך. אדם ששונא הוא בן אדם מסכן. אדם ששונא משבש לעצמו את החיים, הורס לעצמו, מכניס את עצמו לייאוש, לעצבות, מנתק את עצמו מהבנייה החיובית, וחס וחלילה יכול אפילו לנתק את עצמו מעם ישראל, מהשפעה האלוקית. יש מכתב שגם הרב צבי יהודה זצ"ל היה מצטט אותו, שמי שהיה בן דורו של בעל התניא, היה גדול בחסידות בשם רבי מנחם מנדל מויטבסק, והוא היה בזמן שהייתה מחלוקת גדולה מאוד בין החסידים לבין אלה שהתנגדו לחסידות. והמחלוקת הייתה כל כך גדולה שהוא עזב את מקומו בחוץ לארץ ועלה לארץ ישראל לבד, בלי החסידים. אבל הוא כתב לחסידים מכתבים. ובאחד המכתבים הוא מזהיר את החסידים לא לזלזל, לא להתלוצץ, לא לדבר דברים רעים על יהודים שמתנהגים לא בסדר. מתנהגים לא בסדר, לא על צדיקים. על רשעים. כי הוא אומר מה? מי שמתלוצץ על רשעים מוציא את עצמו מעם ישראל. לא חלילה מבחינה הלכתית, אבל הוא מנתק את עצמו מאחדות עם ישראל. והרשע נשאר בפנים. אתם מבינים מה זה? החפץ חיים אומר, כתוב בראשונים כבר, דברים דומים באיסור לשון הרע. אם ראובן מספר לשון הרע על שמעון, אז שמעון מקבל את כל הזכויות של הדברים הטובים שראובן עשה, וראובן מקבל את כל העבירות ששמעון עשה. למה? כי ראובן סיפר על שמעון לשון הרע. אותו דבר בשנאה. כן? אם אדם שונא, ראובן חס וחלילה שונא את שמעון, למה? כי שמעון היה רע. לא עוזר לו. שמעון נשאר קשור לאחדות עם ישראל, יש לו נשמה ישראלית, וראובן... אוי ובוי לנו. אני אספר לכם רק סיפור ששמעתי הבוקר בשם אחד הרבנים הגדולים. סיפר אתמול שאחרי כל האסון שהיה בעמונה, כן, אנחנו מדברים כאן על מכות. רבותיי, אמרנו, קודם כל אין מכות. מכות בעם ישראל זה אסון. רק אחרי שמפסיקים מכות אפשר לבוא ולדבר. אז סיפר הרב הזה, הוא קיבל טלפון. היה שסיפרו לו דבר, סיפור אישי. היה נער שהיה על אחד הגגות בעמונה, ושכח שם את התפילין שלו. הדבר, התפילין, זה דבר יקר מאוד, ודבר חשוב מאוד, ויש פה בולדוזרים, והרס, והכל. אחרי כמה שעות, האמא של הנער מקבלת טלפון, היה שם מספר טלפון בתוך התפילין, האמא של הנער מקבלת טלפון, ואומר לה בצד השני, אומר שלום, אני שוטר, אני הייתי שם בפינוי, ומצאתי את התפילין של הבן שלך, ועכשיו יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, איך מחזירים את התפילין? ושאלה שנייה, אני לא הספקתי היום עדיין להניח תפילין. האם מותר לי להשתמש בתפילין כדי להניח תפילין עכשיו לפני שמאוחר מדי? רבותיי, זה עם ישראל. עד כאן.